שלום לכולם ושבוע טוב, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים להתעלות בעבודת השם על פי תורותיו המתוקות מדבש והנופת צופים של רבנו שלמה הכהן מרדומסק בספרו תפארת שלמה, והפעם פרשת חיי שרה. פרשה חשובה מאוד כמו כל אחת פרשיות השבוע באשר הן. ועל הפסוק בתחילת הפרשה, והיו חיי שרה וכולי, ותמות שרה בקריית ארבע. כותב רבנו התפארת שלמה, הנראה לי בעניין חיי שרה ותמות שרה. למה שמדברים פה על מוות, אז קוראים לזה חיי שרה? אגב, זה מעניין, יש לנו שתי פרשיות בתורה שבשם שלהם יש שורש חיים. יש חיי שרה ויש פרשת ויחי. בפרשת חיי שרה, שרה, עוסקים במוות של שרה, אחרי זה גם בפטירה של אברהם אבינו בסוף הפרשה. בפרשת ויחי זה המוות, הפטירה, ההסתלקות של יעקב, החבר של יוסף ואחיו וכל הדור ההוא. מעניין. בכל מקרה, השאלה פה שעומדת בבסיס הדיבור המתחיל, זה מה הקשר בפרשת חיי שרה, למה יש בה ותמות שרה, כתוב חיי שרה. דיני כתיב, שמח נפש עבדך, כי אליך אדוני נפשי אשא. כך אומר דוד המלך בתהילים פרק פ"ו. הכוונה בזה, כי עיקר השמחה האמיתית על נפש האדם, היא בהיותה קלה, מלשון כיליון, שהיא מתקלה, קלה ועולה מן הגוף, ונדבקת בשורשה בחיי החיים, והוא השמחה הערבה, הערבות והעונג הנצחי. ולכך, הצדיקים, הנה זה עיקר שמחתם, ביותם דבקים בשם יתברך במסירות נפש כל ימיהם, ואינם אדוקים כלל בענייני העולם הזה. כלומר, הצדיקים שכל החיים, כל הימים שלהם, הם מוסרים את הנפש שלהם בהשכמת הבוקר, בתורה, במצוות, בייחודים, אז העולם הזה הוא עובר לידם, זה לא העיקר מבחינתם. ולכך הצדיקים, הנה זה עיקר שמחתם, בהיותם דבקים בשם יתברך במסירות נפש כל ימיהם, ואינם אדוקים כלל בענייני העולם הזה. וזה שאמר הכתוב, שמח נפש עבדך, להשפיע על השמחה, כי אליך השם נפשי ישא. איך להשפיע על השמחה? לנפש האדם, במסירות נפש כנ"ל. ותמשיך לה חיות ושמחה. נמצא כי עיקר השמחה והחיות של הצדיקים הוא רק במסירות נפש למיטה לשם. וזהו שאמרו במסכת תמיד דף ל"ב, הרוצה להחיות את עצמו ימות את עצמו, כלומר ימית את עצמו. ככה הגמרא שואלת שם, מה יעביד איניש ויחיה? אמרו לו ימית את עצמו. כלומר שמי שרוצה באמת לזכות לחיות אמיתית, אז שימית את עצמו בעולמה של תורה, בעולמה של מצווה וכולי. והצדיקים במיטתם נקראים חיים. אז הוא מסביר פה שבמיטתם פירוש במסירות נפש כנ"ל. וזה פירוש והמתים להחיות, המשנה באבות. מה זה המתים להחיות? וזהו שאמרו, אין בדוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. פירוש יכלו, כלומר שיזכו לכיליון הנפש, כלומר לדבקות וידבקו במסירות נפש. כלומר, זה לא, אין פה עניין שצריך לקפוץ על הרימון ולהמית את עצמנו. אלא שמה שאנחנו עושים, את החיים שלנו, יהיו חיים של מסירות נפש. אני בא להתפלל כמו שצריך, אני בא לאכול כמו שצריך, אני מראש פה מסייג, אז לכאורה יש פה לגיטימציה לכיליון החיים ולהתרחק מהעולם הזה, תחכו עד סוף המהלך של הלימוד השבועי, ובעזרת השם, הדיבור מתחיל האחרון של הפרשה, דווקא יהיה חיזוק לעולם הזה, אל חשש. אני ממשיך, והנה שרה אמנו. כל ימיה היו במסירות נפש. זה פשט הכתובים, שהלכה עם אברהם מחרן לארץ ישראל, למקום לא מוכר, ואחרי זה לערוות הארץ למצרים, עם רינה אחותיית, ואחרי זה עם אבימלך. כל החיים של שרה היו מסירות נפש, מפעל חיה היה אברהם והאמונה באל אחד. וזהו האמור, והיו חיי שרה, ותמות שרה. כלומר, מה החיים של שרה? ותמות שרה. שכל מה שהיא עשתה במהלך חייה, עשתה את זה כאילו היא מסרה עצמה למיטה. מסירות נפש, הפקרות לאידיאל הגדול של אברהם אבינו והאמונה באל אחד. רצה לומר, מה זה והיו חיי שרה, ותמות שרה? רצה לומר, זהו היה כל ימיה, בחינת ותמות שרה, במסירות נפש. וזה שנאמר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הרי אברהם, הוא גדול המאמינים, אז מה, אז החז"ל אומרים שהוא תפל בנביאות לשרה, מה שרה יותר מאברהם? אז מה זה כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, שקראנו בפרשה הקודמת? אומר התפארת שלמה, תראו זה דיוק מתוק מדבש, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, שמע רמז לקריאת שמע במסירות נפש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה נכון, אתה הראשון שמאמין לי כמו שצריך, אבל יש לך הרבה מה ללמוד משרה. כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה, כי כל מה שהיא עושה, זה מבחינתה זה קריאת שמע. כמו שבקריאת שמע על פי ההלכה, כאן נמצא בשולחן ערוך, אדם צריך למסור את נפשו על קידוש השם במחשבה, השם אלוקינו, השם אחד, לכן לפני שיהודי מסתלק, לפני שיהודי נפטר, לפני שיהודי עושים לו ברית מילה, לפני שיהודי הולך לישון, מה אומר? הוא מוסר את נפשו בקריאת שמע. לכן כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי כל פעם שהיא אומרת לך משהו בקול שלה, זה בחינת שמע. זה בחינת שמע ישראל של מסירות נפש. וזהו שפרש רשי, כולם שווים לטובה. כלומר שכל החיים שלה היו בחינת קריאת שמע. לכן, והיו חיי שרה, ותם מוצרה. כל החיים של שרה זה מסירות נפש, לכן שמע בקולה. אני מדלג קצת, וזהו, ותם מוצרה, איפה? ותם מוצרה בקריית ארבע, שם הוויה ברוך הוא, כפי שמסביר המאזניים לתורה, מה זה קריית ארבע? אל תקרא קריית ארבע, העיר של ארבע, אלא קריאת ארבע. מה זה קריית ארבע? השם אלוקינו, השם אחד, כל אחד והסיסמה שלו, עודי ביתר, באש ובמים, ביתר ירושלים. כן, זה המנטרה שלהם. אבל מה הייתה הסיסמה של אברהם אבינו? איך הוא גייר את הגברים ושרה את הנשים? הרי מה היה להם? היה להם איסור לאכול חלב נוכרי? היה להם מים אחרונים חובה? מה היה להם? לא היה עוד מתן תורה. היה להם את האמונה באל אחד. אז מה היה הגיור שלהם? השם אלוקינו, השם אחד. ולכן שרה מתה בקריאת ארבע, כלומר בקריאת ארבע, שכל חיה רומז להשם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, נחכה ליעקב. אוקיי, זה בהמשך, הוא עוד לא נולד. זה הנכד שלהם. ולכן שרה מתה, היא חיה, והיו חיי שרה, ואתה מוצא בקריאת ארבע, בקריאת ארבע, שמביאה ברוך הוא יוד כבב, כי היא חברון. כלומר, של ידי מסירות נפש, של השם אלוקינו, השם אחד, חברון, לחבר השם, לחבר את ארבע אותיות יוד כבב, כי שלא יהיה פירוד ביניהם. כמו שנאמר, כעיר שחוברה לה יחדיו. אני קצת מדלג, וזהו שפרש רשי, כמעט שלא נשחט פרק. שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה. כן, רשי מזכיר את דברי המדרש ונשמחה, אני מקריא לכם את רשי, ונשמחה מיטה צרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. רצה לומר, אומר התפארת שלמה, אף שבכל ימיה הייתה במסירות נפש, זאת אומרת שכל החיים שהיו שמע בקולה, קריאת שמע, קריאת ארבע, של מסירות נפש. מכל מקום שרה לא הייתה יודעת שמסירות נפש זהו הרצון השם יתברך מהאדם. אך כאשר שמעה מבשורת העקדה והבינה כי זהו רוצן הבורא. כלומר שאברהם יעקוד את יצחק, לא שהוא יהרוג אותו, אלא שהוא יהיה לו נכונות למסור את הנפש. הרי בקריאת שמע אני לא קופץ על רימון, אני לא מתאבד חלילה, חס ושלום. אני רק מביע נכונות שאם צריך רצון השם אני מוכן למסור את הנפש. וכמעט שלא נשחט, לכך השלימה נפשה ופרחה נשמתה. מדייק פה התפארת שלמה. אז הוא אומר, מה זה פרחה? רמז להעלאת רפח ניצוצות הנעלים בהי. על פי האריזל הקדוש, בעצם היה אירוע של שבירת הכלים, ואז בשבירת הכלים רפח, 288 ניצוצות של קדושה, ואור אלוקי עליון נפלו במציאות, וכל העבודה שלנו זה ללקט את רפח הניצוצות, כל אחד והרפח הניצוצות האישיים שלו, ורפח הכללים שכל המציאות, לחבר אותם להי התחתונה, לשכינה, למלכות, ולרומם אותם לקודש, להחזיר אותם לתיקון. ולכן פרחה נשמתה, כי שרה באותו רגע הבינה שזה רצון השם, כלומר פרחה, אותיות רפח, היי, היא ביררה את כל הרפח ניצוצות שלה ושל הכלל, ולכן אז היא הסתלקה. אז למדנו משרה מה זה חיים של מסירות נפש מבחינה דתית, אמונית, ולכן היא, והיו חיי שרה ותם מוצרה, שכל חיי היו מסירות נפש כמו מיטה, בקריאת ארבע של השם אלוקינו, השם אחד. זה הרעיון הראשון. בהמשך, התפארת שלמה ממשיך ועוסק בפטירתה של שרה, אבל הפעם לא בשבח של שרה, אלא הפעם בשבח של אברהם מהזווית שלו. ויקום אברהם מעל פני מתו. כן, ואז הוא ניגש לדבר בני חטא, להפיק, לארגן את כל רכישת חלקת הקבר, מנת המכפלה וכו'. במדרש רבה כתוב, מלמד שהיה רואה מלאך המוות מטריס כנגדו. כן, מלאך המוות היה זה שאומר לו שבגללך שרה מתה, בגלל מעשה העקדה וכו'. ואז הוא אומר שם שמעל פני מתו, כאילו אברהם קם בכעס. אמר רבי יוחנן, מנהן תנינן, מפה אנחנו לומדים, מי שמתו מוטל לפניו, שיש לו דין של עונן, אז הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, וכל מצוות שבתורה. מנהכה מהכתוב, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר בני חטא. כלומר, מיד שהוא קם הוא לא עשה מצוות ותורה, אלא ישר הלך לדאוג לצרכי הלוויה והקבורה. מסביר התפארת שלמה. אני רואה בביאור המדרש, כי לכאורה אין להבין מה היה קשה לו לבעל המדרש הזה, ואיך מוכח מן המקרא הזה, כלומר מה הקשר מויקום אברהם על פני מיתו ודבר בני חטא, לעניין של אונן שבעצם הוא פטור מן המצוות, ולזה שמלאך המוות התריס נגד אברהם. אכן נראה לי בכוונת המדרש, כי יש לדקדק בהכתוב שנאמר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ולא נאמר שעשה כן והספידה, רק תכף ומיד כתיב ויקום אברהם על פני מיתו. למה התנחם מלהספידה? לכן בא למדרש לתרץ שהיה רואה מלאך המוות מתריס כנגדו וכולי. כלומר, למה אברהם לא הספיד את שרה? ויקום אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם מעל פני מיתו. רגע, הוא תכנן להספיד, ואז בסוף הוא לא הספיד. למה? אומר התפארת שלמה. העניין הוא על דרך הכתוב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל אלוהים. איפה זה נאמר? זה נאמר בתחילה, תחומש שמות בפרק ג', וזה נאמר על מראה הסנה. נכון? בשעה שהשם קרא אליו מתוך הסנה, משה, ואז משה קצת ירא מהביט. ורצה לומר, דיני זה כלל גדול במעלות הצדיקים המתארחים לפני אלוהים בתמים. אף אם חלילה בא אליהם מידת הדין, לאיזה יחיד או רבים חס ושלום, לא ייתנו ליבם להתבונן מהות הצרה היא רחמנא ליצלן. מה זה מהות הצרה? למה זה בא? הם לא שואלים למה וככה. גם כשהצדיק רואה איזשהו דינים, הוא לא, זה לא מביא אותו להרר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא מתפלל שירחמים, אבא תרחם, אבל הוא לא שואל למה, והוא לא מטריח כלפי מעלה וכועס על הקדוש ברוך הוא. ולא ייפול לבבם להקשות, מדוע עשה השם ככה לארץ הזאת? כי ליבם נכון ובטוח בשם, כי צדיק וישר הוא, אל אמונה ואין עוול. ונהפוך הוא, כי מפי עליון לא יצאו הרעות. רק כולם מכוונים לטובה. הקדוש ברוך הוא לא גוזר גזרות רעות על בני אדם, אלא רק כדי להיטיב להם, גם אם זה לא נעים. והצדיקים לא מערערים אחר כך. ולכך, באותו עניין, כאשר ראה משה רבנו עליו השלום, מראה הסנה, מראה הסנה מורה על הגלות. כן, והשם אומר לו, אבל הסנה לא הוקל, אבל עדיין זה בערה, זה איסורים, זה דברים קשים. ולא רצה משה להתבונן מה זה ועל מה זה, כלומר, למה זה הגיע? מה הסיבה לגלות? אך ויסתר פניו כי ירא מהביט, ולהסתכל אל בחינת האלוהים והדינים, פניקשה בעיניו על ככה. והראיה כאשר הלך בשליחות הזה ושם ליבו לצערן של ישראל, לא יכול לסבול עוד משה, וצעק ואמר, למה הרי אותה? ומיד הוא נענש, ונענש מיד באמור, באמור לו, אתה תראה ולא יותר. כפי שמסבירים חז"ל, כלומר, בגלל שאתה עיררת אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה תזכה לראות רק אתה תראה, כלומר, את הגאולה ממצרים, את התבוסה של פרעה וחל פרעה במצרים וכו', אבל לא תזכה לראות להיכנס לארץ, ולראות את כיבוש הארץ על ידי יהושע, זה יהושע, עשה, אתה תראה ולא תראה, ולא זה ורמז, ולמד א', ולמד א', 31, ולמד א' מלאכים, איך יהושע הורג אותם, מנחיל את הארץ, אתה לא תראה. וזה שאמר הכתוב, מי איש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, רצה לומר, מי הצדיק, אשר כל הימים רואה כי הכל רק טוב מהשם יתברך כנעל. כן, אנחנו הולכים אומרים את זה, מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, זה כן, נצא לשון חמירה, וכל מפה לא, מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, הוא תמיד מסתכל רק על הנקודה של הטוב במציאות, לא על הרע, הרי רע יש מספיק. רע, מה שנקרא, כמו שסבתא של אשתי זכרה לברכה הייתה אומרת, צרות באות לבד, שמחות צריך לעשות. שמחות לא באות לבד, צריך לייצר אותן. רע יש מספיק, אבל מי שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, הוא מסתכל על הטוב, הוא לא מערער אחרי הרע. אז ממילא, על ידי כך ימצור לשונו מרע, כלומר לא יפתח פה, להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה זה קרה, ואיך זה קרה, ולמה לא, למה לי, ולא לאחר, לא. ולכן, מאיש שחפץ חיים, מאיש שחפץ חיים, אוהב אם אני רואה טוב, בגלל שהוא רואה טוב, אז נצור לשון לא מרע. כי לא יראה בעיניו כלל על השם יתברך. והנה כן הדבר היה אצל אברהם אבינו עליו השלום, כשבא לספוד לשרה, ראה מלאך המוות מתריס כנגדו, רצה לומר, כשהתחיל להתבונן על מיתת שרה, הצדקת הראשונה, אשר בעולם, אשר הייתה אם כל בני ישראל, וכפי שהסברנו בדיבור המתחיל הקודם, שכל חיים מסירות נפש ושרה ותיקון חווה היא הייתה, שהיא תיקון של חווה הקדמונית, כפי שכתוב בספר בשער הגלגולים ובתורת הקבלה, ורוח הקודש מדברת מתוך גרונה של שרה, ואתה פתאום מתה עליו אחרי מעלת העקדה, שזכתה לבן צדיק הזה ולא הועילה כלום? כי זה היה היצר הרע מכניס בליבו של אברהם אבינו, לבעבור יוקשה בעיניו ויראה על מעשה אלוהים אשר עשה לה. לכן כשראה זה מיד פרש ולא הספידה, ויקום מעל פני מיתו, וידבר דברים אחרים כנ"ל. אברהם הוא איש החסד, ועכשיו בפטירתה של שרה הוא מקבל את מידת הדין. כאילו שאתם מסבירים בחסידות, במאור עיניים ובעוד ספרים, שעל ידי זה שאברהם עקד את יצחק, יצחק הוא הגבורה, אברהם הוא החסד, והוא קשר עליו את היכולת להתמודד גם עם הדין. ולכן מיד אחרי זה שרה נפטרה, כי עכשיו אברהם יכול לקבל את זה, ולכן הוא לא מטריס כלפי מעלה. אז דיברנו על שרה, דיברנו על אברהם, ועכשיו נעבור אולי לדמות הכי דומיננטית שממלאת את פרשת חיי שרה, וזה בעצם הסיפור של עבד אברהם, שאנחנו כולנו מכירים מהגננת, על פי חזל, שזה בעצם אליעזר. אבל השם אליעזר לא נזכר בפרשה שלנו, אלא רק כתוב עבד אברהם, ובואו נראה מה תפארת שלמה יכול ללמד אותנו בעבודת השם, דברים חשובים מאוד 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 מאוד, מתוך הסיפור של עבד אברהם. ויאמר עבד אברהם אנוכי, הנראה לי בזה. כן? מה בא להגיד פה אליעזר, שקודם כל עבד אברהם אנוכי, שהוא מציג את עצמו, מי אתה, מה כרטיס הביקור שלך, אני עבד אברהם. הנראה לי בזה להיות האדם מכיר תמיד בשפלותו, לבלתי רום לבבו מאחיו, אף על פי שהוא באמת בעל מדרגה, בכל זאת לא יגבה ליבו, וזה הרמז בגמרא, הגגין והעליות לא נתקשו בבית המקדש, רק מה שהישובים לקרקע. כלומר, אם אדם היה עומד על גג העזרה, הוא על גג בית המקדש, אין בזה קדושה שהוא יכול לאכול קודשים קלים או קודשים חמורים, קודשי קודשים, תלוי אם זה בתוך העזרה או בקודש, לא, אלא רק הקרקע מקודשת. הרמז בזה כי המעלה והגג אינו מקודש, רק משהו שווה לקרקע עזרה, זו דושת בצורה חסידית, רצה לומר, מישהו בבחינת השפלות שווה לקרקע, אז הוא מקודש. כמו שאמר אברהם, ואנוכי עפר ואפש, דיברנו שבת שעבר, שבוע שעבר, וכן היה באליעזר, אף על פי שהיה במדרגה העליונה, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, הוא גדול התלמידים של אברהם אבינו, הוא התלמיד ממשיך דרכו, אף על פי כן הודה ולא בוש לומר, עבד אברהם אנוכי. והנני רק עבד לעובדי השם, זה כל מה שיש לי, ולכן מכוח שפלותו הוא זכה להתעלות, כי כמו שאומר רשי, שהוא אמר אולי תבוא, אולי לא תבוא אליי, כבר כתוב בכתיב חסר, לא כתוב אולי אלא אליי, כלומר שבעצם הייתה בת לאליעזר, והוא מאוד רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק, ואברהם אומר לו שם רשי, הוא מביא את המדרש, אברהם אומר לו, לא, 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 בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק מברוך. אבל נסביר המשך או חוכמה ועוד אחרים, שבזה שהוא אמר, רשי, בזה שהוא אמר, עבד אברהם אנוך, הוא יצא מכלל ארור ממשפחתו של כנען, הוא יצא לידי ברוך. ומרוב הביטול שלו לאדונו, הוא זכה להיות ברוך. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה. מי אתה? מי אני? לא, אני זה וזה, ולמדתי פה, ועשיתי שם, עשיתי תואר כזה, ולימדתי פה, והסכמות לא. עבד אברהם אנוכי. השבוע, אני עומד עם הבת הקטנה שלי בגן, ספר יהושע, לפני השינה, ודי בהתחלה, אנחנו אוחזים די בהתחלה, לא מתקדמים הרבה, כמה פסוקים ככה כל פעם שיוצא, והגענו לסיפור שיהושע שולח שני מרגלים חרש לרחב, ליריחו, כדי לדעת מה קורה בארץ ישראל, להבין את הלך הרוח וכו', ואז הבת שלי שאלה אותי, אבא, אבל איך קוראים למרגלים? מה השמות שלהם? אז אמרתי לה שאין להם שם בתנ״ך, אבל חז"ל מלמדים אותנו שזה היו פנחס וכלב וכולי. אבל היא שאלה, אבל למה אין להם שם? ואמרתי שזו שאלה טובה, אבל אמרתי לה שיש לנו סיפור אחר בתורה, שבהם שלחו מרגלים. זה רעיון נפלא ששמעתי מראש הישיבה הרב ראם, השם זכרו בחייהו, שתמיד אומר את זה בפרשת שלח בחודש סיוון, על המרגלים שמשה רבנו שולח, זה לא מרגלים, זה תיירים, כן, וישלח אותם משה, כולם ראשי ישראל הם, ויש להם את כל השמות, למטה ראובן, למטה שמעון, למטה יהודה, נחשוב, ממש את כל השמות שלהם, והייחוד שלהם, מה שנקרא, כל אחד בא עם ויקיפדיה, היו גדולי הדור, ראשי ישראל הם, ובגלל זה הם לא עמדו במשימה, הם לא היו מבוטלים לשליח, משה רבנו, אלא כל אחד מהם חשב שזה לא נכון, ולא נכון להיכנס לארץ, רק יהושע וכלב, הם תעשו תשובה, והם דיברו טוב על הארץ, טוב הארץ מאוד מאוד. לעומת זאת ביהושע, שהיה חלק מהמרגלים, אנחנו לא יודעים מה השמות של המרגלים, כי השמות שלהם לא רלוונטיים, אנחנו עושים את זה כלב ופנחס, אנשים עם רזומה מפואר בקדושה וטהרה, זה לא מעניין. הם השליחים, הם פועלים מכוח משלח, כדברי חז"ל, ששליח הוא ידו הארוכה של המשלח, הוא פועל מכוח המשלח, אז ממילא אין לו מהות משל עצמו. אז אף על פי שאליעזר יכל, לא אומרים מאוד, אני רבי אליעזר, אני זה שדולה ומשקה מתורת אדוני אברהם, לא, השם שלו לא רלוונטי, אין את השם אליעזר בפרשה, עבד אברהם אנוכי, להתבטל, כשאדם מתבטל, הוא נהיה כלי לברכה בדברים האלה. ועכשיו נראה בעצם נמשיך לעסוק באליעזר, וממש בדיבור המתחיל הבא, התפארת שלמה מלמד אותנו מהי מעלתו של עבד אברהם, עד כדי כך שחז"ל משבחים, נקרא פה את הדברים, ואבוא היום אל העין, או פרש רש"י, אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים. כן? כמה עוסקים בהלכות שבת, אבל מה כתוב? שמור את יום השבת, לא תעשו כל מלאכה, דברים בסיסיים ומתוך הררים התלויים בסערה, לומדים תילי תילים של הלכות. אבל פרשת חיי שרה, יש לנו את הסיפור של עבד אברהם אליעזר ורבקה, ואז הוא מגיע לבית של רבקה ולבן ובתואל, ושוב פעם חוזר על הסיפור בכזה אריכות, זה פרק ממש ארוך, יותר מ-60 פסוקים כל הפרק הזה. למה כל האריכות? אומרים חז"ל, לא. יפה הפיכתן של עבדי אבות, כלומר של עבד אברהם, מתורתם של בנים. אז מה הכוונה בדבר הזה? הנראה לי על פי מה שנאמר, עכשיו פירוש חסידי עמוק ונפלא. הנראה לי על פי מה שנאמר, הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. על פי מה שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בו, וזה לשונו. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי כנסיות, וזכות תפילת הרבים, זה שיהיה לבני אדם מקום, יתקבצו ויודו לאל שבראם, ויפרסמו ויודו ויאמרו בריותיך אנחנו. כל התכלית של בית הכנסת והתפילה, שהם מקום כינוס שכולם משבחים את הקדוש ברוך הוא. וידוע גודל מעלת הצדיקים, האבות הקדושים וכדומה. כי המספר בשבחם, זהו רצונו יתברך שמו. וזהו כמו דברי תורה, כאשר ראינו כל ספר בראשית. הוא רק סיפורי המעשיות והתלאות אשר מצאו את אבותינו הקדושים. והוא בתוך החמישה חומשי תורה יחשב, יען כי קוד שבריחו ואורייתא ישראל חד. מה אומר פה התפארת שלמה? הוא אומר פה אנחנו לומדים מה המעלה הגדולה של לספר בסיפורי צדיקים. לספר בסיפורי צדיקים בשבח שלהם. והוא אומר פה, התורה יפה שיחתן של עבדי אבות, הסיפור של כל הדרך, סיפורים של צדיקים, יותר מאשר התורה כביכול. או שזה לפחות במדרגת התורה, ושסיפורי צדיקים זה לא ביטול תורה. תראו איך הוא ממשיך פה התפארת שלמה. לכן, האומנם כי התפארת והגדולה לחיי עולמים לבד, לכאורה מה אתה מספר פה שבח של הצדיקים, של האבות, מה זה לעומת השבח לבורא? ומי שנותן, אבל אומר פה התפארת שלמה, מי שנותן שבח והודיה לאחד מכל צבא מרום וכוכבי הלכת, הרי הוא כעובד עבודת גילולים, וחופר בעיקר חסבי שלום, אסור להלל את השמש והירח, וכפירה. אבל לספר בשבחם של צדיקים, להללם ולשבחם, זהו רצונו יתברך שמו, מפני כי הם הצדיקים הם התורה. כמו שנאמר, כי לא דבר ריק הוא מכם, התורה היא רק מ-60 ריבו, נשמות ישראל, כי בתורה זה כי 60 ריבו תהיות לתורה, ישראל שתבוא תהיה 60 ריבו תהיות לתורה. ולכן, כל התורה זה בעצם זה נשמות ישראל, נשמות הצדיקים, נשמות כלל ישראל. ממשיך התפארת שלמה, וזהו פירוש, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. פירוש, מה שמהללים עבדי השם הם הצדיקים, זהו כמו שמהלל שם השם עצמו. כי זהו רצונו יתברך שמו. וזה כוונת רש"י, יפה שיחתן של עבדי אבות. כלומר, פירוש, יפה השיחה של העבדות של האבות. כמה העבדות והצדיקים היו עבדי השם, הוא הרצון. ותכלית הבריאה רק בשביל ישראל שיקבלו את התורה, לכן הרצון הוא האב והתולדה לקרא בשם בן, וזה לתורתם של בנים. כלומר, מה אומר פה בעצם התפארת שלמה? עצם זה שיש לבנים תורה, שהם שומרי תורה ומצוות, זה בגלל שכשהם היו ילדים, סיפרו להם שיחות של עבדי אבות, סיפרו להם סיפורי צדיקים, סיפרו להם אמונה. אני יכול להעיד על עצמי שאני משתדל תמיד בכל שיעור, בכל דבר תורה, להשחיל סיפור. כשאני מספר סיפור, הילדה שלי עוד לא בת 4 מקשיבה, וגם הסבא יקשיב, וגם תלמידי חכמים בשולחן, כולם יקשיבו. לסיפור כולם מקשיבים. ולכן אומר התפארת שלמה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, וזה אחד המקורות היסודיים בחסידות לשבח סיפורי צדיקים. סיפורי צדיקים זה לא ביטול תורה. מספרים, הדוד של אשתי, דוד יצחק, שם זכור וחייהו, אבא שלו היה כנער, היה תלמיד חכם גדול, והיה מבאי ביתו של החפץ חיים. ממש, אכל אצלו סעודות שבת וכולי. הוא אמר לי פעם בכאב, הוא אחרי זה גר בבני ברק, אחרי השואה, הוא אמר שכל הגדולים בבני ברק, כשאתם מכירים את השמות, לא אגיד את השמות, בעולם הליטאי, הוא באים אליו הביתה וחוקרים אותו, איך החפץ חיים אכל, ומה הוא עושה עם הקידוש, ומה הגודל של הגביע, וכל מיני שאלות כאלה, הוא אמר, אבל אף אחד לא שאל אותו, מה החפץ חיים, איזה דברי תורה החפץ חיים היה אומר בשולחן שבת. אז אמרתי לו, דוד יצחק, תספר לי, מה חפץ חיים אמר בשולחן שבת? ומה אני אגיד לך? אבא שלי 3 שנים אכל אצל החפץ חיים מדי שבת. ולחפץ חיים היה דבר תורה קבוע בשולחן שבת. הוא כל פעם מבקש שיביאו לו ספר, ומהספר הזה הוא היה מקריא סיפורי צדיקים, סיפורי חסידים. זה היה דבר התורה של החפץ חיים בשולחן שבת. לספר סיפורי צדיקים. לא פלפולים של ראשונים ואחרונים, לא דיוקים בהלכה וביאור הלכה ומשנה ברורה על התורה, על אור החיים, הלכה. לא, מספר סיפורי צדיקים בשולחן שבת. כי יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אם הילדים יאהבו את הדברי תורה, תחדיר בהם אמונת צדיקים, אמונה בשם באמצעות אמונה בצדיקים, זה הדבר הגדול ביותר. אפשר אולי לדייק פה, יפה שיחתן של עבדי אבות. אני הרבה יותר מרשים אותי, לא סיפורי צדיקים על צדיקים אדמו"רים, כי הם נולדו אדמו"רים, הם קדושים מבטן, אלא דווקא סיפורי חסידים, על החסידים, על החסידים של הרב, איך הם התאמצו, כי גם אני לא נולדתי רב ולא נולדתי רבה, ואני יכול להתאמץ להיות חסיד, וזה מעלה גדולה יותר. טוב. אנחנו נסיים בקצרה, כבר חרגתי מהזמן שרציתי להקדיש, אז נסיים בקצרה בשני רעיונות קצרים אחרונים וחשובים. התפארת שלמה הוא רחב מן הים ומתוק מדבש, וגם פה אני, שנקרא, חותך בבשר החי ומדלג על הרבה דברים. אבל נמשיך בתורתו של עבד אברהם, או יאמר, ואבא יום אל העין. פרש רשי, היום יצאתי והיום באתי. כלומר, עבד אברהם, למרות שמי אזור יהודה ושומרון, איפה שבעצם אברהם אבינו היה, מבאר שבע ועד שכם, גב ההר, ועד לחרן, ודרך ארוכה שלוקחת לפחות 3-4 ימים, אולי אפילו יותר, בכל זאת, נדגיש עבד אברהם אומר, היום יצאתי. כלומר, אני היום יצאתי, היום באתי, היה לי נס. יש לדקדק, מה כמה שמלן בזה היום באתי? מה הוא בא להגיד להם? אך העניין יש לבר על פי מה שאומרים בסידור בשחרית, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי כל מעייני החוכמה והתורה מתחדש בכל יום על ידי חידושי תורה של צדיקים מחדשים. ובזה מתחדש בכל יום מעשה בראשית. אם כן, העבד הזה שכתוב עליו דמשק אליעזר, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, היה צר לו מאוד שהתבטל יום הזה מחידושי תורה של אברהם אבינו עליו השלום. מה, אני עכשיו אלך בשליחות שלו ואני אפסיד יום אחד בישיבה? אני אפסיד את כל החידושי תורה של אברהם אבינו? לכן היום הזה שהלך מת פני אברהם אבינו וישמע ממנו דברי תורה, היה הכרח שיבוא באותו היום למחוץ חפצו, למען לא יתבטל יום אחד מלשמוע חידושי תורה מפי רבו, אשר על ידי תורתו מתחזק בכל יום מעשה בראשית. כלומר, עבד אברהם כל כך אהב את התורה, שאומר, היום באתי וגם תור, היום אני חוזר, יעשה לי נס בחזרה, כדי לא להפסיד יום אחד בישיבה. הסיפור הזה הוא מאוד חשוב, מלמד אותנו מה הערך של לימוד תורה, אפילו רגעי, אפילו יום אחד. כמו שאומר מאיר אריאל, כן, שקפצת ממנו היום, חלפו שעתיים, והנה נשארת מאחורה, עגלה נוסעת, זה לא פשוט. מספרים על רבי שפירא מלובלין, שהרבה הרבה, ואני בתוכה, מעם ישראל, חייבים לו את התורה שלנו, באמצעות הדף יומי, המפעל שאתה כל יום, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, ותוך 7 שנים ו-4 חודשים, אתה מסיים את הש"ס בבלי, אחרת בחיים לא הייתי מסיים את הש"ס בבלי, מי זוכר לסיים ש"ס בבלי, אם לא במסגרת הדף יומי, זה מאוד מאוד חריג. מאיפה בא הרעיון הזה של הדף יומי? הם מספרים שמאיר שפירא מלובלין היה ילד קטן, בן 5 או 6, משהו, ילד קטן, ממש ככה בגיל חיידר. אז ההורים שלו החליטו שהוא לא ילך לחיידר עם כולם, אלא יזכרו לו מלמד שיבוא במיוחד, ואמרו לו שאחרי פסח, יום אחרי פסח, הגיע המלמד וילמד אותו, וכך הוא יהיה תלמיד חכם. ומאיר שפירא מאוד מאוד רצה להיות תלמיד חכם, כבר ביודעו ילד קטן. והוא הלך עם אמא שלו לתחנת הרכבת, והם חיכו וחיכו וחיכו, והגיע הרכבת וכולם ירדו, והמלמד לא הגיע. היה איזשהו עיכוב, ואימא שלו התחילה לבכות. אז הוא אומר לה, אימא, מאמא, למה את בוכה? אל תדאגי, אז הוא יגיע מחר. הוא אומר לה, נכון, הוא יגיע מחר, אבל מה יהיה על היום? הפסדת יום אחד של לימוד תורה. והרמש בן אלובין אמר שזה כל כך נחרד בדמעות של אימא שהיא בוכה על יום אחד, אז הוא אמר, שאני אהיה גדול, אני אעשה מסגרת, שיש חשיבות לכל יום. מה המעלה בדף יומי? שאני מכנה אותו המרדף היומי, שזה לא מעניין אם יש לך שבצב 8, או מילואים, או נולדו לך תאומות, או יש לחץ בעבודה, או מבחן למחרת, או תיק לעבודה לתואר, זה לא מעניין. העגלה נוסעת, תצטרף אליה. קפצת היום, אז תשלים, אבל העגלה נוסעת. זה כלל ישראל נוסע, כל יום אחד בלי לימוד תורה שלא יעבור עלינו. וזה לומדים מהסיפור שלה, של הרמש פר מלובלין, וזה הדיוק שמדייק התפארת שלמה, מזה שחשוב לעבד אברהם לומר, היום באתי, היה לי קפיצת הדרך. אמרנו מקודם בתחילת הדברינו, של התפארת שלמה בשבח שרה, אימנו עליה השלום, והיו חיי שרה ותם אוצרה, שכל חיי מסירות נפש. עכשיו אני רוצה לסיים ממש בדקה האחרונה, וחיזוק לעולם הזה, ולא רק לעליונים. אברהם אבינו אומר לעבד אברהם, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, כן, שתיקח אישה מהמשפחה וכולי, כפי שסגרנו. אומר התפארת שלמה, פירוש רש"י ידוע, שבצה אלוהי השמיים, מאחר ופירוש רש"י לי ולרבים הוא לא כל כך ידוע, אז בואו נקרא את דברי רש"י. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, אומר רש"י, ולא אמר אלוהי ואלוהי הארץ, אלא רק אלוהי השמיים. ולמעלה אמר, והשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אמר לו אברהם לעבדו, עכשיו הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, שהרגלתי בפי הבריות. אבל כשלקחני מבית אבי, היה אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ. אז אומר התפארת שלמה. מה אומר רש"י? אומר, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. נכון, אבל כשאני הייתי נער, ושאני לקח אותי מלך לך, מחרן, מאור כסדים לחרן ולארץ ישראל, הוא היה רק אלוהי השמיים. אנשים האמינו שהשם קיים רק בשמיים, לא בארץ. אבל אני הראשון שגרמתי לכולם להאמין שהקדוש ברוך הוא לא רק בעליונים, הוא גם בתחתונים. אולם, אומר התפארת שלמה, שייכו את הדברים אתה בעניין הזה. מפני כי אברהם אבינו היה מושך האלוקות בארץ. והיה עניינו כמו זיווג שהיה מזווג שמיים לארץ. לכן היה לו שייכות לשליחות הזה. שהיה מתפלל שיעלה השליחות לטובה בזיווג הזה, כמו שאני הייתי מזווג שמיים וארץ. כלומר, התכלית שלו אומר פה בעצם עבד אברהם, אתה מוצא עכשיו אישה, אל תסתכל רק על אלוהי השמיים. תסתכל גם על אלוהי הארץ. וזה מסר תמיד שאומר לתלמידים שלי בישיבה ולאחרים בנושא השידוכים. שאתם באים להתחתן, להכיר מישהו, אל תסתכלו רק על המעלות הרוחניות שלה. תסתכלו גם על הגשמיות שלה, איך היא נראית, אם היא יפה. אם כיף לכם, צחוקים, נעים לכם לחיות ביחד, לגור ביחד, תחשבו, משפחה, ילדים, זה ארוחות, זה ניקיונות, זה קניות. לא רק מידות נשגבות אידיאליות, אלא שיעלה השליחות לטובה בזיווג הזה, כמו שנהייתי מזווג שמיים וארץ. כלומר, נישואים מוצלחים זה לא רק נישואים רוחניים. נישואים מוצלחים זה נישואים שיש בהם גם אלמנט רוחני, וגם אלמנט גשמי, ובייחוד, כמו שעבר לימד אותנו, השם הוא לא רק בשמיים, והשם הוא לא רק בארץ. לכן שאברהם בא להשביע את העבד שלו, שיש שליח לזיווג, והשביעך בשם אלוהי השמיים, אבל לא מספיק רק אלוהי השמיים, ואלוהי הארץ. תוודא שהזיווג יהיה מוצלח גם ברוחניות, וגם בגשמיות, גם בגשמיות, וגם ברוחניות. אז בעצם סבבנו היום סביב שלושת הדמויות המרכזיות בפרשה, גם איתה צרה, גם מעלתו של אברהם, וגם מעלתו של עבד אברהם, שנזכה להרבות שמחות בעם ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.